לסיים את הנושא האחרון של הסברות המשפטיות בהשלכה קצת אקטואלית, אבל אני חושב שהיא פועל יוצא של מה שדיברנו. ראינו שהתחלתי עם המיגו והסברות המשפטיות, עברתי בסוף לדברי הדרשות הר"ן והמהר"ל, שמדברים על זה שמה שקראתי בשפה שלי, שלהלכה יש מטרות דתיות ולא רק מטרות מוסריות, משפטיות וכדומה, ולכן כמו שדרשות הר"ן אמר, ייתכנו מצבים שבהם מערכות משפט זרות, כן, של גויים, יהיו מוסריות יותר מאשר ההלכה, בגלל שלהלכה יש מטרות מעבר למטרות המוסריות, וזה יכול להתנגש, או יכול להפריע לאופטימליות המוסרית של כל זה. אם אני מנסה להשיג...
לא רק המוסרי, גם של
חברה מסודרת. כן, זאת בעצם המטרות המשפטיות. אם אני מנסה להשיג יותר ערכים או יותר מטרות, מטבע הדברים אני פחות אצליח בכל אחת מהן, בחוד. זה לא אומר שזה מערכת שככלל היא פחות טובה, זה אומר שזאת מערכת יותר שאפתנית. יותר שאפתנית, זאת אומרת, דורש, מצפה מעצמה ליותר, ולכן כמובן לא יכולה להשיג את הכל בצורה מלאה או בצורה שלמה. ועכשיו אני רוצה לעבור כמו שאמרתי, לדיון קצת אקטואלי, וזה השאלה של שילוב חלקים מההלכה במשפט בישראל, ואולי במדינה בכלל. אפשר לדבר גם על שילוב ההלכה במדינה, לא יודע, כשיבוא משיח בן דוד. גם שם המסקנה נדמה לי לא טריוויאלית. זה מבוסס על איזה מאמר שכתבתי פעם בהקדמות, ועורר כל מיני תגובות.
יש איזה מאמר שכתבת שלא עורר כל מיני
תגובות? כן, יש מאמרים, יש מאמרים שלדעתי לא הייתה עוד נפש חיה שקראה אותם גם. אבל כן, יש מדי פעם איזו יציאה ש... לא, זה לא היה... היו ויכוחים לגופו של עניין, זאת אומרת, אני יצאתי שם נגד התפיסה שנקראת משפט עברי, כי משפט עברי יש כאלה שמתייחסים לזה ככינוי לתחום של עיסוק או של מחקר, חוקרים של משפט עברי. אבל כמו שאמר אנגלרד, כתב באחד המאמרים שלו,
יש מחלקה למשפט עברי בפרקליטות,
במשרד המשפטים. כן, כמו שכתב פעם אנגלרד באחד המאמרים שלו, שמשפט עברי זה תפיסת עולם, זה לא רק תחום כך. זו תפיסת עולם שרואה בעצם בהלכה מערכת משפטית ושואפת ליישם כמה שיותר ממנה בתוך משפט המדינה. כשצריך לדעת, האמת שזה יבהר לי יותר אחרי שקראתי חלק מהתגובות. הייתה תגובה מאוד ארוכה ומפורטת של עמיחי רדזינר מבר אילן על המאמר הזה, ושם הוא קצת תיאר את תולדות הרעיון הזה של המשפט העברי, וזה התחיל עם משפטנים חילונים, שהייתה להם איזשהו אג'נדה תרבותית, זאת אומרת, לקחת את היסודות של המשפט העברי ולשלב את זה במשפט ההלכתי. חיים כהן היה אחד הבולטים שבהם, אבל זה התחיל עוד לפניו, זאת אומרת, חיים כהן היה גולק, והיו כל מיני משפטנים ידועים, שהיה להם איזושהי מטרה תרבותית, נדמה לי, או אג'נדה תרבותית מאחורי המפעל שלהם. ועד היום במידה רבה המושג משפט עברי הוא מושג טעון, למרות שלפעמים אנשים לא שמים לב אליו, זאת אומרת, זה נראה כמו איזשהו פשוט הגדרה של תחום עיסוק, זאת אומרת, אבל זה לא, זה משפט טעון. ואנגלרד מציין שם ובצדק שרבנים לא אוהבים את המושג הזה, ובעניין הזה אני בצד שלהם, גם אני לא אוהב את המושג הזה בגלל האג'נדה שהוא מייצר. עוד מה זה לא אוהב? לא מסכים לו, אני לא חושב שמישהו שם על ידר, אלא אני לא מסכים לתפיסה הזאת. אז אני אנסה להסביר, למה. בעצם אפשר לחלק את הדיון לשני היבטים עיקריים. היבט אחד זה בשאלה האם האם ההלכה תרוויח מזה, וההיבט השני זה האם המשפט ירוויח מזה. מה יקרה לכל אחד משני צידי המשוואה. כמו שהזכרתי קודם, התנועה הזאת הוקמה על ידי משפטנים שברובם היו חילונים. ולכן השאלה של מה ההלכה תרוויח מזה פחות רלוונטית מבחינתם. הם חשבו שזה רווח תרבותי, משפטי או אחר. אבל אני כמי ש נגיד, מרגיש מחויב לשתי המערכות, אז אני שואל את עצמי את שתי השאלות. אוקיי, עכשיו ברקע הדברים יושבת ההבחנה שעליה דיברתי עד הפעם האחרונה, שבעצם בתוך ההלכה צריך לחלק את ההלכה לכמה חלקים. יש חלק שהוא בכלל לא עוסק במשפט, למרות שעוד פעם בז'רגון של אנשי המשפט העברי כל ההלכה נקראת לפעמים משפט עברי, למרות שבוויכוח בין אנגלרד ואלון, שזה הוויכוח היסודי עכשיו בעניין הזה, דווקא אנגלרד קורא לכל ההלכה משפט עברי, ודווקא אלון קורא רק לחלק המשפטי של ההלכה משפט עברי, וזה לא בכדי, כי הוא מנסה לשלב את זה בעולם המשפטי, ואנגלרד טוען שזה לא רלוונטי, זאת אומרת שאי אפשר לשלב את העניין הזה, ולא צריך לשלב את העניין הזה. עכשיו, ההלכה מכילה כמה רכיבים. יש את הרכיבים הלא משפטיים בכלל, חגים, תפילות, מאכלות אסורות, דברים מן הסוג הזה, שזה בכלל לא עניינים משפטיים, אור החיים ויורדיה. ובתוך העולם המשפטי עצמו, כמו שדיברתי בפעמים הקודמות, יש בעצם שני היבטים, מה שהר"ן למעשה ניסח בצורה הכי חדה. ההיבט ההסדרתי, המשפטי הרגיל, וההיבט הדתי, חול העניין האלוהי, מה שהוא קורא שם. זאת אומרת, הדברים שנועדו להשיג מטרות דתיות, שבמובן הזה, זה מחזיר אותנו חזרה לאותו חלק שהוא בכלל לא משפטי בהלכה. בעצם הטענה היא שגם בתוך החלק המשפטי ישנם חלקים דתיים, רכיבים דתיים. זאת אומרת, בתוך החלק המשפטי יש דברים שגם הם באים להשיג כל מיני מטרות לאו דווקא משפטיות, אלא מטרות דתיות, כמו אור החיים ויורה דעה. במובן הזה זה מחזיר אותנו, קצת מטשטש יותר את ההבחנה בין חושן משפט ואבן העזר לבין אור החיים ויורה דעה. ושגם בתוך חושן משפט ואבן העזר יש חלקים שהם חלקים הלכתיים ולא משפטיים. אוקיי? עוד פעם, לא במובן של תחום העיסוק, אלא במובן של המטרות שאותם אנחנו רוצים להשיג.
דוגמה יש?
דיברנו, זה הדוגמה שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות. כן, למשל, עם הקניין או כל מיני דברים כאלה, זה לא מסדיר...
אני לא הבנתי את המטרה הדתית, אבל...
כן, גם אני לא. גם אני לא. אני רק אומר, אבל, שזה גם לא בדיוק מטרה כמו איזושהי עובדה. התחושה, כן, שיש... זאת העובדה. אז אני... זה כפוי עליי. אבל לענייננו, מה שחשוב זה שזה לא בא להשיג מטרות משפטיות. זאת אומרת, זה לא מקדם אותנו ברמה של הצדק, או של היעילות המשפטית, או הסדר החברתי, מה שמערכת משפטית אמורה לקדם. אז חלקים כאלה קיימים גם בחושן משפט ואבן העזר. ולכן זה קצת מטשטש את החלוקה הבסיסית. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? יש, הר"ן עצמו כבר הזכיר שם כמה דוגמאות, או לא יודע אפילו אם הוא הביא את הדוגמאות, או שרק ציין אליהם, שיש חלקים במשפט ההלכתי שאי אפשר לנהל, מונעים מאיתנו מלנהל חברה על פיהם. זה שאנחנו לא מענישים גזלן, זה שאנחנו לא מחייבים מזיק בגרמה, זה שאנחנו דורשים... עדים והתראה וקבלת התראה לפני שאנחנו מענישים עבריינים, כל מיני דברים מן הסוג הזה שמעמדים בסימן שאלה גדול עד כמה בכלל אפשר לנהל חברה ריאלית, כן, חברה שעובדת, לא בבית המדרש שאנחנו מבררים רעיונות אבל אף אחד לא מיישם אותם על פי המערכת הזאת. רק כדוגמה, יש בסוף פרק ראשון של מסכת מכות, רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אלמלא היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. למה? זאת אומרת, היינו דואגים לזה ששום נאשם לא יקבל עונש מוות. למה? היה בא לפנינו רוצח, היינו שואלים את העדים, תגידו, האם ראיתם, האם היה נקב במקום סייף? נגיד הוא דקר את הקורבן על ידי סעיף, אבל איך תדע, אולי בדיוק איפה שחדר הסעיף היה נקב בריאות, ובעצם הבן אדם היה טרפה, הוא בעצם היה מת פוטנציאלי עוד קודם. ואז לא מחייבים איתה את, את הרוצח. וכן על זו הדרך, מכל מיני שאלות כאלה שיכולות לפתור את הרוצח. אז אומר להם רבן גמליאל, אף הם מרבים שופכי דמים בישראל. אי אפשר לנהל ככה חברה במילים אחרות. עכשיו, זה מעניין, כי רבי עקיבא היה בן גרים עכשיו בסנדרים. למרות שהוא היה גדול הדור ולא הניח כמותו בארץ ישראל, הגמרא אומרת שהוא יצא לחוץ לארץ, הוא עיבר שנים בעצמו לבד, רבי עקיבא, כי הוא לא הניח כמותו בארץ ישראל. אז זה ברור, לא, אין ויכוח על גדלותו התורנית, אבל הוא לא היה בסנדרים, הוא לא היה בן גרים. ורבן גמליאל היה נשיא הסנדרים. עכשיו, אני תמיד הבנתי שהמסע ומתן שם הוא מסע ומתן שהוא פונקציה של הכובע שאותו אתה חובש. אז אם אתה מלומד שיושב בבית המדרש, רבי עקיבא, אז כמובן אתה יכול להעלות כל מיני טיעונים מתוחכמים איך אי אפשר להרוג אף רוצח. ואומר לו רבן גמליאל, אתה עם המלומדות שלך, אנחנו כולנו נהיה מתים מחר בבוקר. זאת אומרת, לנהל חברה ככה אי אפשר. כי הוא היה נשיא הסנהדרין, הוא אחראי על הפרקטיקה. איך מבצעים את העסק הזה בפועל. זאת אומרת, אם רבי עקיבא היה מלומד, כן, אז רבן גמליאל היה שופט, הוא היה אחראי על, על היישום. ולכן, ההבדל בין נקודות... מה? באותה תקופה כן, דיברנו על זה, כי עוד לא היה מלך, וסמכויות התנקזו לסנדרים. זה באמת הערה נורא חשובה, כי ברגע שיש מלך, אז הסנדרין היא קצת כמו רבי עקיבא.
בכובע של ה...
כן, נכון, בעיקר בכובע. בכל אופן, אז ההבדל בנקודות המבט משקף את ההבדל בין שתי המערכות האלה, שמערכת אחת היא בעצם מערכת תיאורטית במובן מסוים. אי אפשר באמת לנהל חברה בצורה כזאת, ולכן אפשר לפלפל על זה בבית המדרש, אבל זה לא באמת יוכל להתיישם. דיברתי על זה, אני חושב שהבאתי את הדוגמה הזאת, שאלתי כמה פעמים אנשים ככה, וזה די הפתיע אותנו. זו שאלה פשוטה. אנחנו פוסלים קרובים לעדות, מה שהזכרתי זה, אנחנו פוסלים קרובים לעדות, שני אחים, נגיד פסולים לעדות. עכשיו, גזירת הכתוב, כבר התרגלנו, נכון? עכשיו באים שני אחים ואומרים שרובן רצח את שמעון. גזירת הכתוב, לא מקבלים עדות של שני אחים, ורובן לא נענש. אולי נטפל בו שלא מן הדין, אבל לא מקבל עונש. טוב, אבל מה עם המקרה הבא? באים שני עדים קשרים, ואומרים שרובן הרג את שמעון. עכשיו באים שני אחים ומזימים אותם. מה עושים? מזימים, את העדים הראשונים. לא מקבלים את העדים המזימים, אז מה נשאר? נשאר ששני העדים האלה נשארים קשרים, והם אומרים שרובן הורג את שמעון, נכון? צריך להוציא את רובן להורג, אוקיי? בגזרת הכתוב. הוא לא רצח באמת, כי הרי העדים שמעידים עליו הם זוממים. אנחנו פוסלים את הקרובים לא כי הם דוברי שקר, נכון? בגזרת הכתוב. אוקיי? זאת אומרת, ברמה העובדתית, בעצם העדים הראשונים אנחנו יודעים שהם שקרנים, או סביר מאוד שהם שקרנים. אבל יש גזירת הכתוב לקבל אותם, למרות שהם שקרנים, אז אנחנו נהרוג את הרוצח, ויש עדים קשרים שמעידים שהוא רצח.
לא טוב, כי פה כל הגזירת הכתוב אומר לך להאמין לעדים המזמים. למה אתה אומר שבאמת...
אז זה דיברנו כבר. אז אם אתה צודק בשאלה הזאת, אז אפשר לשאול את מה שאני אומר עכשיו כבר סתם על דין הזמה, בלי קשר לקרובים. באים שני עדים ואומרים רובן הרג את שמעון. באים שני עדים קשרים ומזימים את העדים הראשונים. אוקיי? קשרים. מה אני עושה? הורג את הראשונים. נכון? אבל זה גזירת הכתוב. למעשה 50% שדווקא הם צודקים. 50% שכן, 50% שלא. ואני הורג אותם. כי זה גזירת הכתוב. נשמע לך סביר?
לא 50% באמת.
ברור שלא. ברור שהעדים השניים צודקים. יש סברה. אלא מה? בהגדרות ההלכתיות זה טרי וטרי. אז אתה צריך חידוש של התורה, זה מה שקוראים גזירת הכתוב, כדי להאמין לאלה שצודקים, אבל הם באמת צודקים. ויש גם הסברים למה הם צודקים, הסברים הגיוניים, למה יותר סביר שהשניים צודקים מאשר הראשונים. הגזירת הכתוב לא יכולה להביא אותי להרוג מישהו שאני... בעוון שקרנות, הרי עד שקר, עד שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. זאת אומרת, אני הורג אותו על זה שהוא שקרן, לא הורג אותו כי הקדוש ברוך הוא היה לזה קפריזה. הטענה היא שהוא שקרן. עכשיו, אני יודע שהוא לא שקרן, זה הכתוב. האמת היא שהוא לא שקרן, עכשיו גזרת הכתוב להרוג אותו, לא? כי גזרת הכתוב, אז מה זה גזרת הכתוב? כן, 50% שלו, בסדר? 50% שהוא לא שקרן, ואני אוהב אותו כי יש גזרת הכתוב שהוא שקרן. אין דבר כזה. אם הוא לא שקרן, אז הוא לא שקרן. גזרת הכתוב לא יכולה עכשיו לגזור שעכשיו יום, עכשיו לילה, אין גזרת הכתוב שעכשיו יום. להגיד לי, תתנהג כאילו זה יום, אני לא יודע, תעשה כבר, הוא לא יכול לשנות את המציאות. גם כשאומרים לי, תהרוג אותו כי הוא שקרן, ואני יודע שהוא לא שקרן, לא יכול להיות שאני אוהב אותו. אין דבר, אין גזרות כתוב כאלה, אין דבר כזה. על זה דיברנו, כשדיברתי על גזרת הכתוב. כן, הבן אדם לא רק שהוא לא שקרן, אלא הוא מילא את חובתו האזרחית ובא להעיד, חובתו ההלכתית. זה בא להעיד, יש חובה להעיד, אם אתה יודע עדות. הוא בא להעיד, מעיד עדות אמת, ואנחנו נהרוג אותו כי יש גזרת הכתוב שהוא שקרן. מופרך לגמרי. לכן ברור שדין הזמה אומר שבאמת השניים צודקים. ואם יש לנו חשד, אז אנחנו באמת לא נעשה כאשר זמה. דיברנו על זה כבר, אז בית דין מסתלק. אבל עקרונית, יותר סביר שהעדים השניים צודקים. עכשיו נחזור למזימים קרובים. אם המזימים הם קרובים, זה גזירת הכתוב כפולה. גם ההזמה היא גזירת הכתוב וגם פסול קרובים לגזירת הכתוב. אלא מה ההבדל? ההבדל הוא שבהזמה, הגזירת הכתוב היא כדי לפלס את הדרך בגלל כללי ההלכה. אז ברמה העקרונית זה נכון להאמין לעדים השניים. זה לא גזירת הכתוב חידשה את זה. זה שהם מניעותיות, גזירת הכתוב אומרת, אל תדאג, פה אל תתרגש מזה. זה לא טרי וטרי, אתה יכול לקבל את העדות של השניים. אבל בפסול של קרובים, זה באמת לא כך. פסול של קרובים זה חידוש אמיתי. זאת אומרת, האמת היא שהם צודקים. זה רק פוסלים אותם בכל מיני סיבות. אז במצב כזה, אם אני מוציא רוצח, פותר רוצח מעונש, התרגלנו כבר, אפשר לטפל בו שלא מן הדין, אפשר לטפל בבעיה גם אם לא עונשים אותו עונש הלכתי רגיל. אבל על המצב ההפוך אנשים לא חושבים. כאשר העדים הקרובים הם העדים המזימים. כי אז מה שיקרה זה שבגלל הגזרת הכתוב אנחנו נהרוג, לא בגלל הגזרת הכתוב אנחנו נפטור ממוות. נפטור ממוות זה קל. אוקיי, אבל להרוג בגלל גזרת הכתוב, אין דבר כזה. הרי ברור שאם איזה, אני יכול לעלות בדעתי דיינים שיגידו כן, זה מה שצריך לעשות. אני לא יכול לעלות בדעתי דיינים שבאמת יעשו את זה. וזה, בבית המדרש יושבים הרבה דיינים שיגידו כן, כן, ודאי, צריך להרוג אותם, כי גזרת הכתוב, הקרובים, אני לא, רבי עקיבא ורבי טרפון יכלו להגיד דברים כאלה. רבן גמליאל לא. כי רבן גמליאל ישב שם ואתה רוצה פסק דין המוות וגם ליישם אותו. זאת אומרת, לממש אותו, לבצע אותו. אין דבר כזה. ברור שאתה לא תהרוג מישהו שאתה יודע שהוא חף מפשע.
זה לא אומר שיש מטרה דתית להרוג?
לא, אבל אתה הורג אותו זה שהוא שקרן. הוא לא שקרן. מה זה מטרה דתית? התורה אומרת למה הורגים אותו. הורגים אותו כי הוא שקרן, הוא לא שקרן. זה לא צריך לבוא בקניינים. המטרות הדתיות בקניינים, או העובדות הדתיות בקניינים, זה באמת, זה בגלל שלך, זה שלך.
לא,
במקרה
הזה אתה, הורג אותו כי הוא רוצח, אבל הוא לא באמת רוצח.
מה?
במקרה הזה אתה הורג אותו כי הוא רוצח, אבל הוא לא באמת רוצח.
כן, אני מתכוון על הגזעת הכתוב של האדמה. כן, כן.
פה, במקרה שלא
מדבר עכשיו. כן.
אם
התורה
אמרה לך להתנהג
לי בשני קרובים
שהם לא...
היא גם אמרה לי להרוג את הבנאדם בגלל שהוא רצח. גם את זה היא אמרה לי, והוא לא רצח.
אני אומרת לך להתנהג לפי זה כאילו רצח.
אז לכן אני טוען. לכן אני טוען שהיא אמרה שני דברים. צריך להבין עכשיו איך מיישמים את שניהם. מה שאני אומר זה שלפתור אותו מעונש מוות אני אפתור. התורה אמרה להתנהג כאילו שקרובים הם לא נאמנים, אוקיי? מצד שני, להרוג מישהו על בסיס זה ודאי שלא, כי אני צריך להרוג אותו בגלל שהוא זמם, או בגלל שהוא שיקר, בגלל שהוא רצח, תלוי עוד פעם, זה הורגים את הזוממים או הורגים את הרוצח. אבל זה לא נכון, הוא לא רצח, והוא לא שיקר, והוא לא זמם, והוא לא שום דבר. אז ודאי שלא להרוג. אז צריך לדעת איפה ליישם כל אחד מהעקרונות. תמיד שיש התנגשות בין שני, דיברנו פעם על, נדמה לי, על לקס ספציאליס, כן? כשאתה, ששתי נורמות שמתנגשות אחת עם השנייה, אז מה, אז הרבה פעמים יש כלל כזה שאומר שהספציפי גובר. נגיד, יש איסור לרצוח, ויש חובה להרוג מחלל שבת, בעדים והתראה. מה עושים? שתי נורמות סותרות עכשיו כשבא לפני מחלל שבת. אז הנקודה היא שהנורמה להרוג מחלל שבת היא יותר ספציפית מאשר האיסור לרצוח. האיסור לרצוח הוא כללי. אז הנורמה הספציפית תמיד גוברת. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? שאם תעדיף את הנורמה הכללית, אז הנורמה הספציפית מתרוקנת לגמרי מתוכן. כי התורה אמרה להרוג מחלל שבת, אבל אף פעם אני לא אעשה את זה, כי זה תמיד רצח. לעומת זאת, אם אני לא, אם אני ארוג אותם כי התורה אמרה להרוג מחללי שבת, זה לא לא הורס לגמרי את האיסור לרצוח. בכל מקרה אחר, באמת אסור לרצוח, אז אני, יש קיום לשתי ההוראות הנורמטיביות, שאני מעדיף את הספציפי. אז גם פה אותו דבר. את התורה אמרה להתייחס לקרובים כאילו הם שקרנים, זאת אומרת שהם לא מדברו ימין. מצד אחד. מצד שני, התורה גם אמרה להרוג מישהו בגלל שהוא רוצח, או זוממים בגלל שהם שיקרו. אבל זה לא נכון, הוא לא רצח, הוא לא שיקר. מה אני עושה? אני אומר, להתייחס לקרובים כשקרנים, זה במקום שבו אני פותר מישהו מעונש, או מקום שבו יש לי דרכים אחרות לטפל בעניין, נעשה כיפה או כל מיני דברים כאלה. אבל במקום שבו אני הורג חף מפשע, ברור שהתורה לא אמרה דבר כזה. עכשיו, איפה זה כתוב? לא מצאתי זה כתוב בשום מקום, אני לא מכיר את יחסות לדין הזה בכלל. עד כדי כך מוזר, דבר כל כך יסודי וכל כך הרבה דיברו עליו, כל כך הרבה, זאת אומרת, היו אמורים לדבר עליו, כל שום מקור שמתייחס לשאלה הזאת. מצד שני, אין ספק שזה מה שנכון. אין ספק, זאת אומרת, מי שהיה עושה משהו אחר, הייתי מעיף אותו מבית הדין במהירות הבזק. זאת אומרת, האיש לא יודע מה זה דיין. ואין לי ספק שיש הרבה רבי עקיבאים ורבי טרפונים שהיו אומרים שזה מה שצריך לעשות. אבל לא רבי עקיבא, רבי טרפון, כמובן יושבי בית מדרש. כי הם לא יושבו שם והם צריכים להגיד, הפלוני הזה חייב מיטה, כך אתה שוטר, אתה תליין, קח אותו, תהרוג אותו. הם בסדר, מפלפלים שם, קרובים ודין קרובים ופסולים וכל מיני דברים כאלה. אף הם מרבים שופכי דמים בישראל, זה בדיוק מה שרבי עקיבא, רבי רמן גמליאל אמר להם. זה דיון תיאורטי.
גם אם תהיה מדינה שכל החרדים יהיה צבא.
כן, נכון.
זה רק כי יש מישהו אחר שעושה את זה.
כן,
זה הכל.
לזה אני אגיע עוד מעט, כן. לזה אני אגיע עוד מעט. בכל אופן, הטענה היא שבאמת אי אפשר, פה דווקא הטענה שלי, זאת אומרת, קודם אמרתי שאי אפשר לנהל חברה על פי הכללים, הבית מדרשיים האלה. אמרתי, אבל כאן, בדוגמה הזאת של הזוממים, אני טוען שגם זה לא מה שהכללים אומרים. גם בבית המדרש הייתי צריך לא להגיד כך. אני לא טוען שפה המלך, אוקיי, אז המלך יתערב. לא, הטענה שלי שפה דיין אסור לו לנהוג לפי הכללים האלה, כי זה לא נכון פה ליישם את הכללים, זאת פרשנות הלכתית לא נכונה. זה לא מעורבות של המלך, אוקיי? אז לכן הדוגמה הזאת זה רק לקחת את הדברים לקיצוניות, עד כמה הניתוק הבית מדרש, עד איפה הניתוק הבית מדרשי יכול להגיע. זאת לא דוגמה לצורך במלך. פה אני חושב שהדיין מצד עצמו צריך לעשות את השיקול הזה ולהגיע למסקנה שתיארתי קודם. אז הנקודה עכשיו בעצם זה שכשאני רוצה להשוות את ההלכה למערכות משפט אחרות, אז יש כמה נקודות שמבחינות בין המערכות. נקודה אחת, כמו שאמרתי, זה שההלכה מרשה לעצמה לתת הוראות בכל התחומים, לא רק בתחומים משפטיים. העולם המשפטי מגביל את עצמו, לא להיכנס לרשות הפרט, אלא אם כן במקום שזה מפריע, או במקום שיש איזושהי הצדקה מאוד חזקה לעניין. ההלכה אומרת לנו על כל צעד ושעל, מה לעשות גם בבית, מה לאכול, מה לא לאכול, מה להתפלל, לא להתפלל, כל מה שמערכת משפטית לא מרשה לעצמה. זה הבדל אחד. הבדל שני, זאת אומרת שיש חלקים לא משפטיים בהלכה. הבדל השני זה שגם בחלקים המשפטיים יש את הסברות המשפטיות ולא רק את השיקולים שמקובלים במערכות משפט באופן כללי. זאת אומרת, השיקולים של הסדר החברתי והיעילות והצדק וכדומה. שיקול שני, שבבסיס העקרונות ההלכתיים יושבות עובדות משפטיות, טוב, זה קשור בעצם השני, יושבות עובדות משפטיות, ולא רק שיקולים של הסדרה חברתית. מעבר לזה, יש להלכה לא רק עובדות משפטיות, אלא גם מטרות דתיות, שזה הרחבה של העניין הקודם. מעבר לזה, ההלכה מניחה כל מיני הנחות דתיות שמשמשות מעטפת למערכת המשפטית. למשל, את קיומו של הקדוש ברוך הוא, של עולם הבא, שכר ועונש, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אתה יכול לפתור, נגיד, מזיק בגרמה, מלשלם, כי הוא יודע שהוא יחטוף בדיני שמיים. המערכת משפטית לא מניחה הנחות כאלה. המערכת משפטית צריכה לטפל בכל עבריין. זאת אומרת, היא לא סומכת על מישהו אחר שיעשה במקומה את העבודה. וכן הלאה, זאת אומרת, בקיצור יש הרבה הבדלים בין המערכות. עכשיו, מה זה אומר בעצם? אם אני מסתכל עכשיו על היישום של ההלכה במדינה ריאלית, לא כמו שהיה כמעט כל שנות גיבושה של ההלכה, או אפילו כל, הייתי אומר, לא כמעט כל. זאת אומרת, ההלכה מעולם, לדעתי, לא נהגה באופן ריאלי, באופן ממשי, מלא. פה ושם, אבל... בוא נגיד, בבית ראשון היה מלך, היה הכל בסדר, רק אני לא יודע מה מההלכה היה באותה תקופה. בבית שני, ההלכה הייתה, אבל אוטונומיה מלאה, אוטונומיה יהודית מלאה בארץ ישראל, עם כל מערכות השלטון, כמעט ולא היה. יוונים, היה רומאים, מלך לא היה בכלל, חוץ מאורדוסים וכאלה. זה בעצם לא נהג אף פעם. הזכרתי את הספר של שמש מבר אילן, שאומר שנגיד דיני מיתות מעולם לא יושמו. זאת טענתו. ארבעה מיתות בית דין. מעולם לא יושמו. אלה המצאות של חכמי הגמרא. ככה הוא טועה. זאת
הברית מספר זה שנה, כבר הוציאו 15 איש...
כן, הם לא מהססים.
תלוך.
אז אני לא בטוח אגב שהוא צודק, כי כן, לא קראתי את הספר.
יש מקומות, אבל זה עדויות.
יש מקומות שבהם רואים אינדיקציות לזה שכן עשו את זה. לא יודע, טוב, בכל אופן, אבל ברור שזה היה...
בקיצון.
הכיוון שלו הוא כן נכון. זאת אומרת, באמת המערכת הזאת לא... לא בעצם פעלה בפועל. עכשיו, מה זה בעצם אומר?
משפט המלך לא יענק את הסמכות של המהלכה?
מה?
משפט המלך לא יענק את הסמכות של
המהלכה. כן, כן. לא, בסדר, אתה יכול לקרוא לזה הלכה, אבל מה שאני קורא להלכה התאורה, כן, ברור.
הוא יענק את סמכות מהלכה, והלכה לא אומרת לו מה לעשות.
כן, ברור. לא, זה כמו, במובן הזה, זה כמו דרבנן. יש לו תסור, אתה חושב שאתה לשמוע לחכמים, או חכמים יכולים לקבוע מה שהם עושים לנכון. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבמה שנקרא מדינת הלכה, אפוקליפסה עכשיו, אפוקליפסה יש כאלה שיגידו במובן השלילי, יש כאלה שאומרים, רק אפוקליפסה זה לאו דווקא, נתפס אצלנו כמשהו שלישי, השלילי, אפוקליפסה זה הגאולה הנוצרית. בכל אופן, במדינת הלכה, כן, שמשיח בן דוד מקים אותה ונמשך למלך במדינה הזאת.
ביבי?
מה? ביבי כבר, לא כשהוא יגיע, זה כבר, הוא כבר. האם היא תנהג על פי ההלכה? די ברור שלא. זאת אומרת, נגיד, אם אנחנו נכתוב ספר חוקים, שיכלול בתוכו את הכל, את המלך, את ההלכה, את הכל, זאת אומרת, מה צריך לעשות בפועל, אוקיי? אז הוא בסך הכל יראה מאוד דומה לספר החוקים שלנו היום. כמעט לא היו הבדלים להערכתי, בין הספר, בניגוד למה שאנשים חושבים שמדינת הלכה היא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, בניגוד למה שאלה פוחדים מצד אחד, ובניגוד למה שאלה משתוקקים לו מצד שני. זאת אומרת, שניהם טועים, זה יהיה אותו דבר פחות או יותר. אז למה? כי אתה צריך לנהל חיים, אתה לא יכול לנהל כשפותרים בגרמה, אלא מה? יהיו סעיפים שיהיו צבועים בירוק, יהיו סעיפים שיהיו צבועים בכחול. זה ההלכה וזה משפט המלך וזה... מה זה חשוב? תכלס בשורה התחתונה, השופטים יענישו את מי ש... או יכנסו, יחייבו לשלם את מי שיזיק בגרמה, והם יקבלו עדות של קרובים, ללא ספק, והם... וקיצור, עדות של נשים, הכל.
ונזכנו אנשים שחיללו שבת.
כן? זה... לא. נכון, יהיו את ההבדלים התוכניים.
התוכניים, והם רבים.
הם רבים מאוד, כשאחת ל-70 שנה היא סנהדרין חובלנית שסוקלת וחלל שבת. אני לא יודע כמה ההבדלים האלה.
אם הרבנות היום יהיה סנהדרין, זה יהיה פחות מ-70 שנה, זה יהיה 7 חודשים.
אבל אתה צריך תנאים, לא? זה לא משהו, לא, אתה צריך תנאים בהלכה שהם כמעט אף פעם לא מתקיימים.
כן, התקיימו, התקיימו.
ומסתדר זה יפה עם הרן.
אתה כזה בערך
דבר. מה שבאמת
משפטים. מזרקו אנשים מהגגו, חופשי.
מה התנאים? מה התנאים?
זה בסדר, למה עליך? אני קראתי כמה פסקי דין של דיני ממונות.
כן, אבל מה זה דיני ישראל? דיני ישראל כולל כל התקנות התוספות שאנחנו מכניסים פנימה. זה נקרא דיני ישראל. מה? תקראו שולחן ערוך. זה כמה דברים בתוך השולחן ערוך שאובים מכל מיני מקומות שאין להם שום מקור. זה נכנס כי ככה ניהלו את החיים, זה ברור, זה בסדר, זה ביקורת מה שאני אומר עכשיו, זה ככה עובד. אתה לא יכול, בכל מקום שמנהלים חיים, פרקטית, זה אף פעם לא ילך עם הדין התיאורטי. זה גם גמליאל ורבי חייא ורבי טרפון, זה דוגמה לעניין הזה בגמרא עצמה. אתה לא יכול לנהל ככה חיים. מה שהוא קורא דיני ישראל זה משהו הרבה יותר רחב מאשר התורה המדרשית הזאת, התורה התיאורטית הזאת.
אז כנגד מה רש"י יוצא, אבל תסכים לי שיש הבדל בין רש"י לפחות לבין הגישה של
הר"ן. זה מדרשי, לא, לא. הרש"י הזה זה מדרש, זה גמרא, גם הר"ן מסכים לזה, זה לא קשור. זה רק אומר שאל תיקח דינים של גויים, בסדר גמור, אני לא דינים של גויים, אני אקח את הדינים האלה כי הם הגיוניים. ואני בתור חכמי ישראל אתקן אותם. הם יהיו אותו דבר כמו הדינים של הגויים.
אבל...
אז אל תשכח איך נראו הדינים של הגויים באותה תקופה מול איך נראים הדינים של הגויים היום. אתה קראת בחשבון גם מה... שגם זה עבר שינוי. אבל בסך הכל היום מערכות משפט מתוקנות, אין סיבה שזה לא יהיה פחות או יותר אותו דבר כמו אצלנו. זאת אומרת, זה לא... אתה לא עושה את זה בגלל שזה אמריקאי, אתה עושה את זה כי כך הגיוני. אז זה ייראה דומה למשפט האמריקאי. אם אתה עושה את זה בגלל זה, אגב, זה גם ליקים את אליליהם, ויש כאלה שאומרים שאם זה לא עבודה זרה, אז אין את החומרה הגדולה הזאת שבה לקחת משפט זר. אבל בסדר, אני אומר, ברמה העקרונית ברור שזה יהיה כך. אבל אין ספק בזה. אתה יודע, אפילו בתי הדין של היום, עם כל הביקורת וכל האיבון שיש שם וכל הבעייתיות, הם לא באמת, אף אחד מהם באמת לא שופט על בדין תורה. הזכרתי את המאמר של נדב שנרב, שהוא מלגלג על העניין הזה. כל הזמן מסבירים לנו שמה זאת אומרת, זה הרכאות, ויש חובה לדון על פי דין תורה והכל, אתה הולך לבית דין, ואתה חותם להם שאתה מוותר על זה שהם ידונו לך בדין תורה. והיה שם מישהו, היה פעם מישהו שהתעקש, הוא רוצה, אני בעצמי ניסיתי את זה. הייתי, סיפרתי אולי, לא? הייתי בבית דין בירושלים, ליוויתי איזה אברך שהסתבך שם, לא משנה, ביקש מהן שאני אעזור לו. אז אני ביקשתי שידונו דין תורה, כי אני חשבתי שעם דין תורה אני יכול להוציא אותו יותר טוב מאשר... מה פתאום? בשום אופן לא. אז אם אני דורש שהם ידונו דין תורה, הם אומרים, אז אם ככה תלך למקום אחר, אנחנו לא נדון. עכשיו, שום בית דין לא היה דן, אבל לא הייתי מוצא בית דין
שידונו.
לא, זה מה שהם אמרו לי. אתה רוצה דין תורה, לא אצלנו. ככה זה בכל בית דין, לא רק אצלם, אני לא אומר, זה לא הבית דין הספציפי, הם אמרו בסדר, עושה הכל. לא, כל בית דין זה ככה. בגלל שהם לא מוכנים לדון דין תורה, שמה הם יטעו ושמה פה ושמה שם. הם רוצים בין הדין בין התאו, שתהיה תוקף למה שהם עושים, מה שהם יעשו.
לא רוצה לקחת את הפרוט, אני
חושב שתסכים
שמה שהם
פוסקים,
זה מה שיהיה.
עכשיו הם מנסים לקלוע פשרה קרובה לדין.
ואז לא טעית בדין תורה. בגלל
הדין שהם יתעו בדרמה? אז אני אומר.
לא,
אני
בדרך משם. הם גם חוששים שלא תתבע אותם.
אבל אתה אומר, כל הזמן אנחנו מדברים, זה כל כך הזוי, המאמר הזה, זה חובה לקרוא אותו. זאת אומרת, אני ידעתי את זה תמיד, הוא מציג את זה בצורה כל כך, אומר, מי שדרש את הדבר הזה, אגב, הוציאו עליו כתב סירוב, הזכרתי את זה. מי שדרש דין תורה, הוא לא הסכים לחתום לבית הדין שהוא מוותר על דין תורה, הוא רצה דין תורה. הם הוציאו עליו כתב סירוב, בית הדין של הרבנות. כי הוא לא מוכן לדון בפניהם. הוא רוצה לדון בפניהם, הוא רק דורש להם לדון את דין תורה. אז הם עושים עליו כתב סירוב, כי הוא לא שאה את דינה. אתה מבין? זה לא יאומן כי יסופר. ועל זה אומרים לי, זה הרכאות, אתה חייב ללכת לדון בדין תורה, לא ללכת לאנשים שדנים דינים אחרים, רס ושלום, זה כנותר השירה אצל המזבח.
אבל בדיני אישות, הם כן דנים לפי דין תורה.
תלוי מה, תלוי מה, לא בדיני הראיות שמה שהם עוסקים בהם.
אבל לא בדיוק, הרב זה קצת מקצין. אומרים, אנחנו נדון על פי די תורה, רק...
לא.
על פי מה הם דנים?
לא, הם דנים פשרה קרובה לדין במקרה הטוב. מה שהצדק והיושר לדעתם אומר, קרוב לדין, הם נכניסו שם כל מיני מקורות הלכתיים וזה...
אבל לא באמת?
לא באמת. אני אומר עוד פעם, לא עשיתי סקר מקיף, אני לא מכיר לעומק את המערכת. ומה שאני מכיר ומה שראיתי זה פחות או יותר המצב. תלוי כמובן באיזה בית דין, אבל בסופו של דבר, תשמע, מי שיושב בפרקטיקה תמיד מתגמש. את העדויות, מה? גם באתר שלו ובהקדמות.
אבל גם התורה בעצמה הרגישה בזה, הרי למה הכניסה התורה את לא תסור וככל אשר ירוחה? בגלל, איך? לא רק לדינרדר, כי התורה ידעה שהדינמיקה של החיים היא כזאת שאם לא תעדכן מדי פעם את הספר של החוקים, אז אתה תישאר בלעצות את הנר ובכלל היום לד.
הבעיה היא אבל שזה, כן, אבל הבעיה היא שאם הסנהדרין מתקנת תקנות ומכניסה דברים לתוך ההלכה, זה בסדר גמור, זה מה שכתוב ולא תסור. בשביל זה הם צריכים...
זה מה שהיא תכניס, זה בדיוק מה שהיא
תכניס. נכון, אבל אני אומר, אבל היום אין סנהדרין. אז היום אין מי שיעשה את התקנות האלה באופן שהוא תקף. אז הדיינים, הרי מה קורה? אם הייתה היום סנהדרין, לא היה צריך להכתיב אותי על זה.
נכון.
רק אולי הפחדנות, אבל לא...
לא, אבל גם הפחדנות היא לא.
לא, הפחדנות כן, כי אם הייתה סנהדרין, אז יכול להיות שאתה טועה. אני אטבע אותך. לא הסנהדרין...
אבל אתה לא יכול לתבוע אותו אם יש לו רשות.
לא, למה? בטח שכן.
אם יש לו רשות של מלכות, אתה לא יכול לתבוע את הדיין.
במשנה, יש לו איזה שיקול הדעת.
גם אז, אם יש לו...
אתה יכול לתבוע, תראי באיזה נסיבות, כן? אתה יכול לתבוע. הדיין שאתה, הוא חייב לשלם באופן הכל.
זה ביטוח,
אחרי ביטוח. בדיוק.
אוקיי.
מלא, כן, הפרמיות שלו יעלו, אבל לא נורא.
הפרמיות שלו יעלו.
פרמיות קשות.
בכל אופן, אז הנקודה היא שהיום אין מוסד שבאמת יקבע את התקנות האלה באופן מחייב. ואז מה קורה? הדיינים בעצמם, כשאין להם סמכות, אז אין להם ברירה, הם חייבים להחתים אותך שאתה נותן להם רשות להיות מחוקקים בעצמם לגבי המקרה שלך. אוקיי? הרי זה בעצם הבעיה, כי אין אם הייתה סנהדרין, אפילו ספר החוקים של מדינת ישראל היה שולחן ערוך. הוא היה שולחן ערוך היום, אחו של משפט.
רק אז הם לא הגיסו
ריקות? מה?
איסור ריקות
יכול לנהוג גם היום, אבל השאלה מה תוכן המשפט? תוכן המשפט, כשתגיע לבית דין, יהיה דומה מאוד למה שיקרה בערכאות. יש איסור ערכאות, כי אתה צריך ללכת לדיינים קשרים. יש איסור ערכאות, אז זה פרשה בפני עצמה. על זה כתבתי פעם מאמר, לא פורסם, באתר שלי, שברור שיש איסור ערכאות, אבל ברור שגם אפשר ליישם אותו. שני הדברים ברורים.
אפשר ללכת לבית דין מלאכתם.
כן, אבל זה לא פתרון. טוב, אני מסביר שם, זה לא פתרון. זה לא עוזר. הבית דין ההוא לא יכול לזמן עדים, שם ראיתי את זה בצורה נורא ברורה, כשהייתי שם בבית דין ההוא בירושלים. לא בית הסרטים הדברים האלה. אבל אתה מנסה להביא עדים בטובתך, אבל הם לא באים. עכשיו, הבית דין, אין לו רשות לזמן אותם, זה בית דין פרטי, זה לא בית דין שהמדינה יכול, אבל בית דין פרטי לא יכול. הוא לא יכול לזמן עדים, הוא לא יכול, אז הוא מצלצל בטלפון, ואנחנו מנסים לעבוד עליו, שידבר איתנו בטלפון, וזה ברמקול, כדי שהדיינים ישמעו. זה, ככה מעידים אותו, עכשיו יש מפיהם ולא מפי כתבם, ויש, אין שום דבר, אתה מבין, זה פשוט לעשות צחוק בעבודה. אתה לא יכול לנהל מערכת ככה. אי אפשר בכלל, גם חברתית אי אפשר לנהל מערכת ככה. ברגע שבתי הדין הם פרטיים, ואין על זה איזשהו פיקוח מסודר, זה מגיע לבעיות קשות. מגיע לבעיות קשות, המערכות האלה לא עובדות נכון, לא עובדות כמו שצריך. אי אפשר לפנות היום לבית דין. בעיניי, לפנות לבית דין היום זה אבסורד. לא הייתי פונה לבית דין בכלל.
אלא אם כן זה שניים ש...
למרות שיש איסור ערכאות. אני מסכים לאלה ש... אתה לא מסכים לאלה שטוענים שאין היום איסור ערכאות. השופטים הדתיים, דיברתי על זה פעם שזה ויכוח בין השופטים לרבנים. הרבנים אומרים שיש איסור ערכאות והשופטים אומרים שאין. השופטים זה אילון וכולי. אני דווקא בעניין הזה מסכים לרבנים. ברור שיש איסור ערכאות ללכת לבית משפט רגיל. ברור שזה ערכאות. מצד שני, ברור שאין ברירה. זה גם ברור. זאת אומרת, אי אפשר לנהל את החיים אחרת.
אלא אם כן מדובר באנשים שהם כן מחויבים למערכת הזאת של ההלכה.
כן, אבל
אין. ששני הצדדים...
מה, בבית משפט?
לא, בבית דין.
לא יכול לסוף
על פי ההלכה. לא, אם אתה בן אדם דתי, ואני בן אדם דתי, ויש לנו דין ודברים.
זה לא יעזור. בית דין לא יכול לזמן עדים. בית דין לא יכול...
אני מסכים שאי אפשר
לבית מדינה... בית דין לא יכול לחייב אותך על גרמה, אז מה תעזור? שתחתום שם, יצא שם אבי. רק אבי.
למה? אם אתה יכול
אבל לא, זה בעייתי אפילו עם שני הצדדים חותמים. זה בעייתי מכל הבחינות. זאת אומרת, אני חושב שלא צריך לעשות את זה היום בשביל שני הצדדים חותמים. לך לבית משפט. בכל אופן, זה בסך הכל מה שעושים, כשיש באמת דברים משמעותיים. כולם. כולם עושים את זה. אם יש דברים משמעותיים, לא איזה סכסוך קטן או משהו כזה, רק בית משפט. גם הוויכוחים בפונוביץ' בסוף הגיעו לבית משפט, נדמה לי.
יש חותמת,
אוקיי, כן. ואם לא היה יותר, זה היה מגיע בלי יותר. אתה צריך מערכת שהיא אפקטיבית. אתה לא אפשר לנהל ככה את החיים. זה לא רציני, זה סתם לשחק בג'ולים. אמיתית, אין מה לעשות. אני אומר, זה בדיוק הנקודה. כל מי שמגיע לצורך פרקטי, ולא נשאר בבית המדרש לדון באיסור הרכאות, אז הוא מבין שאין דבר כזה איסור ערכאות. זה אסור, אבל מה לעשות? לא נזמן תורה למהלכי השרת, אי אפשר היום לקיים את זה.
אתה מצד אחד אתה אומר שאם אסור לעבור עליו, אתה צריך לוותר על כל ההמון שלך.
כן. או לא לוותר על כל החברה. זה פיקוח נפש חברתי, דיברנו פעם על לא תגור מפני איש. אז זה לא נקרא לוותר על הממון. זה נקרא לעשות אנרכיה. כל אחד יכול עכשיו לגזול ממך, ואתה פשוט, אתה פירקת את החברה.
אתה אומר כאילו שיש ערך מצד שני לכן ללכת
לבית משפט רגיל, שזה משומר על החברה.
שתהיה מערכת משפטית. זה מצוות דינים שגם בני נוח חייבים בה. זאת אומרת, חייבת להיות מערכת משפטית אפקטיבית. זה מצווה. עכשיו, המצווה הזאת גם יהודים חייבים בה, כמובן. לי כאן כן מידה שלבן נוח מותר ולבן נוח אסור ולישראל מותר.
אז למה כבר לא ללכת עד הסוף? ולומר, בגלל הסיבות האלה, אין איסור ללכת לערכאות.
כי אני לא חושב שבגדרי האיסור של הערכאות, בית משפט של היום הוא לא ערכאות, הוא כן ערכאות. רק אני נמצא במצב שאני אנוס. אין לי אלטרנטיבה אחרת שהיא לא ערכאות.
כן, אבל כדי לפתור לך נניח את הבעיה שלא יכולים לזמן עדים או משהו כזה. הרי ברגע הרי יש מה שנקרא מרות סמכויות. ברגע שהמדינה תיתן סמכויות, לא, ברגע שהמדינה תיתן סמכות לבית דין רבני, נניח לדון גם בדיני ממונות. רגע, אז עכשיו גם יוכלו לזמן עדים, ויוכלו להכריח אותם
להכריח. אתה צודק, כשזה יקרה, אז נדבר, אז אני אגיד לך.
רגע, אז כלומר, בסדר, אז אתה אומר אני רוצה, כלומר, אז יש שאיפה שתהיה...
כן, ברור. אוקיי. לא, אני מדבר על המצב של היום, אני לא אומר שזה אידיאלי המצב של היום.
כלומר, במצב האידיאלי, לבתי הדין
הרבניים ישבו,
ינתנו מלוא הסמכויות.
בדיוק, והם ידונו, כמו שבית משפט עושה היום, רק עם פרק. זה הכל. זה לא, זה מה שיקרה. זה הולך ביחד, אתה מבין? זה אומר, ברגע שיהיה להם את הסמכות, אז הם גם יצטרכו לנהל פה את החיים. וכשצריך לנהל פה את החיים, אז אתה עושה את זה כמו הספר החוקים של מדינת ישראל, ולא כמו השולחן ערוך. זה פשוט יבוא ביחד. ואני אומר, גם היום, מי שנמצא בפרקטיקה קיצוני ככל שיהיה וקנאי ככל שיהיה, הוא לא עושה את זה, הוא לא באמת שופט על פי ההלכה. אני לא אקח את החיים. באות לפניך שתי נשים ומעידות, או אישה אחת ומעידה. מה, אתה תתעלם מזה כאישה? מה פתאום? בסדר, אז אנחנו שומעים את האישה ומכניסים את זה בשקלול, וזו פשרה קרובה לדין, ובסוף בסדר, תשלם לו 50 שקל במקום 70. זהו. זה מה שעושים שם. זה מסחרה כזאת. עכשיו זה, אני אומר, אין לי ביקורת, כי אין באמת הרבה אלטרנטיבות. זה מסחרה בגלל המצב הפתולוגי שבתוכו אנחנו נמצאים, שזאת מערכת פרטית. מערכת משפטית לא יכולה להיות פרטית, אי אפשר להפריט את מערכת המשפט. זאת אומרת, מערכת משפט צריכה להיות זרוע שלטונית, זאת אומרת, אחרת זה לא יכול לעבוד. אוקיי? ומה שקורה פה זה שיש לך מערכת משפטית פרטית. זה אוקסימורון, מערכת משפטית פרטית.
אם לאורך כל הדורות בוודאי חשבו וראו את מה שאתה עכשיו אומר, אז בעצם...
לא כל הדורות זה כך, מה?
אם בעצם אנחנו לא צריכים לחזור אחורה ולומר שהתורה ניתנה באמת לשעשוע,
לעולם
הישיבות.
לא, זה מה שאני אומר. בשביל זה יש את משפט המלך ותקנות של חכמים שבאות לסתום את הפרצות במקומות שיש פרצות. ובסופו של דבר הכל ייכנס לתוך ספר החוקים. בסופו של דבר, השופטים ידונו, משפט המלך והבידין, אגב, יכולים להיכתב באותו ספר חוקים. בסופו של דבר, אותם שופטים יכולים לשפוט לפי שתי המערכות. והשופט עצמו יקבל סמכות מחוק המלך לחייב, מזיק בגרמה. ואותו שופט, אותו דיין, יחייב אותו. זה לא משנה, אתה צריך לנהל פה את החיים.
אבל אני לא הולך לזה לבקות התורה למשפט המלך, נכון? מה שמושב בעצם הדבר, מה בעצם התורה? התורה זה משהו תאורטי, אפשר?
אוקיי, זה...
משפט תאורטי.
אני בדרך.
אבל עוד דבר, גם יותר מזה, המערכת המשפטית היא לא חייבת להיות מדינתית. כלומר, יש שיטת משפט של זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושניהם... שני הדיינים בוחרים את הדיין השלישי. זה יכול להיות בכל מערכת, לא קשור למדינה.
לא, זה בורר, מה פתאום? זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, זה הליך מדינתי. החוק נותן סמכות לזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, כאילו שהוא בית משפט של המדינה. זה לא נובע מההסכמה שלכם. אם זה נובע מההסכמה שלכם, שוב פעם הם לא יכולים לזמן עדים. הם לא יכולים לעשות כלום. מה זה, שלושה רואי בקר יושבים ודנים בינך לבינים, אז מה? הם מזמנים עדים לדון, ומה? עדים עושים להם ככה. מה, אני חייב לך משהו. ברור שהחוק צריך להכיר בהרכב כזה שנבנה בזבלה. אבל זה צריך להיות מכניזם שהחוק מגדיר אותו. או ההלכה, לא משנה אם ההלכה היא החוק.
זה סטנדרט.
כן. זה לא יכול
להביא את זה. אני הבנתי את זבלה בזבלה, כאילו שהחליטו שני אנשים, יראה שמיים, רוצים ללכת ל...
הבנת לא טוב. אתה מבין את הזבלה בתור פשרה. הזבלה בפשטות זה לא פשרה. הזבלה זה דין תורה.
לא, זה לא פשרה. ככה עושים דין. לא, ככה עושים דין.
אבל איך דין? מה דין? זה ברור לאחד, זה ברור לאחד, ומה? איזה דין הם יעשו?
מסכימים על העובדות. נניח ששני צדדים...
אם אתם מסכימים על העובדות, אז גם תסכימו לשלם. אם אתם מסכימים, אז מה הסכסוך? אתם שואלים שאלה הלכתית, שאלת רב. תלכו לרב, לא לדיין.
נניח יש פשיעה, אם זה נקרא פשיעה או לא...
אין בעיה, תלכו לרב. אז זה לא דיין. ודיברנו פעם על העניין הזה, כן, זו רק שאלה הלכתית, אין לכם סכסוך, אתם לא יודעים מה ההלכה אומר, זה מצב כזה. תלכו לרב, הוא יגיד לכם מה ההלכה אומר. לא צריך פה סמכות אכיפה, לא צריך פה מישהו שיקבע דין. אתם רק שואלים שאלה, בסדר? מה כתוב בשולחן ערוך? אוקיי, מה בעצם הכפילות הזאת אומרת? הכפילות הזאת בעצם אומרת, נחזור רגע ליישום ההלכה בחוק הישראלי. אז דיברתי על הערך הדתי של העניין מצד ההלכה, ועל הערך המשפטי, זאת אומרת, אני צריך לדבר על הערך הדתי ועל הערך המשפטי. מה מובן של הערך, נסח את זה ככה, מה מתוך ההלכה יכול להישאב לאותו ספר החוקים של מדינת ישראל? ברור שרק אותם רכיבים שהם א' משפטיים, השייכים לחושן משפט ואולי אבן העזר, אבל לא אורח חיים או יורה דעה, וב' גם בתוכם רק אותם חלקים שמתאימים למטרות של מערכית. אוקיי? דיברנו על פסק דין הנדלס, למשל את הלכות השבת עבדה, שזה לכאורה כן חלק מהמשפט ההלכתי, אף אחד לא חשב שנכון, לא אף אחד, אלא משופטי הרוב, לא חשבו שנכון לשלב את זה בחוק הישראלי. למה לא? כי לא מעניין אותם עובדות משפטיות, הם רוצים לעשות את הצדק. צודקים מבחינתם, אוקיי? אז גם את זה אי אפשר. אז מה אתה כן רוצה? אתה רוצה לשלב רק את אותם דברים שהם בעצם מתאימים למטרות המשפטיות. אבל הם כבר שם. אז מה אתה שואב? זה בעצם מה אמרתי שם במה. ממה נפשך? אם אתה שואב איזשהו עיקרון שיש בו היגיון משפטי, אז אתה שואב אותו לא בגלל שהוא כתוב בשולחן ערוך או ברשב"א או בהגמרא, אלא כי יש בו היגיון משפטי. אם זה באמת הפתרון שנותן את ההסדר המשפטי הכי טוב, המדינה תאמץ אותו בלי קשר לחוק יסודות המשפט, אלא כי זה ההסדר הכי טוב. רק תציע אותו, אפילו אם הוא בא מהירח, לא מחושן משפט. אם שכנעת את האנשים שזה ההסדר הכי טוב, הם יאמצו אותו, למה לא? אז זה לא קשור למשפט עברי. אז איפה יש משמעות לזה שאתה לוקח את זה כי זה משפט עברי? רק באותם דברים שאין להם היגיון משפטי. למה שיאמצו דבר כזה? מה, הם משוגעים? אין לזה היגיון משפטי, אז יאמצו את זה בכל זאת. בשביל מה? אז ממה נפשך? אני פשוט לא מצליח להבין את צורת החשיבה הזאת שמנסה לקחת מהמשפט העברי ולשלב אותו לתוך החוק.
רגע, בכל פסקי הדין שהשופטים מאמצים את המשפט העברי, הם מביאים את המשפט העברי כתמיכה להלכה שהם הולכים לפסוק במשפט החילוני.
ברור.
רק כדי להראות, הנה זה טועם.
תקרא את כל מגילות איכה של דרורי וכל החבר'ה האלה, כן, הוא כותב שם, מערים שם בקורא, זה מתיש לקרוא את הפסקי דין שלו. אז כל מיני כאלה, מין, לא יודע, פתולוגיות של משפט עברי כאלה, שהם, הפסק דין הוא ברור, ויש בו היגיון משפטי. אפשר להתווכח לפעמים, אבל בסדר, אבל יש בו היגיון משפטי. ומערים, שולחן ערוך, ורשב"א, וזה, פה ושם, וכל אלה בסך הכל, קודם כל, גם הרשב"א שהם מביאים, זה הרשב"א שהוא בכלל לא הדין. אלא זה הרשב"א שאומר שכך הגיוני לנהוג. בסדר, הרשב"א גם היה יהודי חכם, והוא ידע שכך הגיוני לנהוג. אז מה זה קשור? אתה שאבת את המשפט העברי? הוא שאב את זה מהגויים. לא מהגויים, מהשכל האוניברסלי, לא מהגויים.
מה אמר את זה,
הופך
את זה.
אבל איזה אבסורד זה, מה, הרשב"א הוא הקדוש ברוך הוא. הרשב"א בטח, זה כמו אלה שלומדים מורה נבוכים, כי אסור ללמוד חוכמה יוונית. זאת אומרת, הרמב"ם לקח את החוכמה היוונית, גייר אותה, ועכשיו אנחנו לומדים את זה, כי אנחנו לא לומדים חוכמה היוונית, אנחנו לומדים את הרמב"ם. זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו שואבים רק משפט עברי, אנחנו לא משפטי גויים. עכשיו, הרשב"א לוקח את זה מהשכל הישר, ממערכות משפט אחרות, או לאו דווקא, לא בטוח שהוא יקים מערכות משפט אחרות, אבל מהשכל הישר, מה שכל מערכת משפטית אחרת עושה. הוא כותב את זה בתשובות שלו, הרשב"א. הרי הזכרתי את זה, אני חושב, פעם, שאיזו קהילה פנתה לרשב"א, וזה שתי תשובות שלו, שלוש תשובות כאלה. שקהילה פנתה לרשב"א, אומרים לו, תגיד, מה עם עדות נשים, מה עם הפללה עצמית, כן, אין אדם משים עצמו רשע. הוא אומר, מה הבעיה? אתם הרי לא מחויבים למשפט ההלכתי, אתם קיבלתם רשות מהמלך לדון, תעשו כל מה שהגיוני. מה הגיוני? הפללה עצמית, עדות נשים, הכל, מה שאתם חושבים, עד אחד, מה שאתם רוצים תעשו. הוא ממריץ אותם לעשות את זה. אומר, הוא נראה שהוא שמח שאין עליהם את המגבלה של ההלכה, כי הם באמת יכולים לעשות את מה שהגיוני. עכשיו, מה זאת אומרת? אם הרשב"א היה יושב בראש הסנהדרין, אז הוא היה קובע את זה בחוק ההלכתי. הבעיה שלו זה שהוא פועל במקום שאין סנהדרין. במקום שאין סנהדרין, אנחנו באמת בבעיה אמיתית. כי אין מי שיכניס לתוך ההלכה את הדברים שצריך להכניס, ומצד שני אנחנו אמורים לפעול על פי ההלכה, ואנחנו בפלונטר. אז הרשב"א שמח שמאלצים אותנו לא לפעול על פי ההלכה. אתם מבינים? וזה נקרא לשאוב מהמשפט העברי. זאת אומרת, אם תיקח את הרשב"א הזה ותכתוב אותו בכתב רש"י בפסק הדין שלך, אז עכשיו שאבת מהמשפט העברי. למה? כי הוא לקח את המשפט הרומי וכתב אותו בכתב רש"י.
מדובר פסק דין שאין שום משמעות למשפט העברי, כי מלכתחילה המשפט העברי היה אומר משהו אחר. הוא שתן ירות ערב לדוגמה בלי סימנים, המשפט העברי בכלל היה אומר לקחת אותו לעצמו. אז מה זה עוזר אחרי זה, שזה הגיע, אם זה שייך לבן, כל ה... את המשפט העברי גם ככה לא קיימו בכזה מקרה.
מה השאלה?
לא,
זה
לא השאלה. זאת אומרת שאין שום משמעות להכניס משפט עברי באמצע תהליך.
לא, ברור שלא, אני מסכים, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, יותר מזה, אם אתה תרצה להביא איזה שהם מקורות מהמשפט העברי לטובת דעת הרוב, שזה הדעה ההגיונית ברובד המשפטי, אז זה לא משפט עברי, זה פשוט מצאת איזה רשב"א שאמר פה אל תנהגו לפי דיני השבת אבדה, אלא לפי ההיגיון או הצדק או מה שלא
יהיה. מה תרח לו הרשב"א?
מה זה קשור למשפט עברי?
אז מה תרח לו הרשב"א ללמוד את כל הגמרות האלה? אם בעצם זה השכל הישר, חבל.
מצוות תלמוד תורה, ובית, לא הכל שכל ישר, יש גם...
אבל תעשה משהו לא שכל ישר, אז לא צריך, אי אפשר להתנהל עם זה בכל מקרה.
יש בהלכה גם דברים שהם כן הגיוניים.
את אלה אני אדע לבד.
לא, לא קשור, אתה לא תדע לבד, אתה יכול גם ללמוד את זה מתוך המקורות, אבל יש בזה היגיון. אבל השאלה מה לשאוב מתוך ההלכה למערכת משפט חיתונית, לא השאלה מה יש, בתוך ההלכה יש גם חלקים שהם חלקים הגיוניים, שמשים הסדרה טובה של אספקטים משפטיים מסוימים.
אבל את אלה היינו מסתדרים לבד, היינו מגיעים.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל מבחינתי זה לא חשוב, כי מבחינתי זה מצוות תלמוד תורה גם ככה. השאלה היא מתי, מה לשאוב משם?
הוא נתן את כל זה בשביל שאנחנו נלמד את זה, זה הכל.
זאת השאלה.
זהו, בשביל שאנחנו נתחדד על איזה אכפת לי עם השור שלו נגח את האור, אז אני אתעסק במה שיותר מעניין.
אני אגיע לזה עוד מעט, בעיני זה הכי מעניין.
אגב, זה פריביולגיה לא נורמלית, אני תמיד חשבתי על זה שבישיבות כשאתה לומד ואתה לא צריך ליישם את
הטענות הכי זה בסדר, זה גם באקדמיה נכון.
ואני, אתה יודע, באיזשהו שלב
התבגרתי. באקדמיה זה עוד יותר נכון. אתה יכול להתחדד בפיזיקה כמה שאתה רוצה.
באיזשהו שלב התבגרתי. פעם חשבתי, פעם זלזלתי בהלכה למעשה ואמרתי זה טכנולוגיה. כן, ככה מקובל גם בעולם החרדי. אפילו דיין זה קצת בושה להיות דיין. זאת אומרת, זה כאילו לא, זה לימוד לא לשמעת. זה לא, זה פרקטיקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התיאוריה. למדנות, לא... אבל כשהתבגרתי קצת, אז הבנתי שיש בזה... זה מאוד מעניין. היישום המעשי...
באקדמיה, עכשיו זה כבר לא, זה הולך וזה. פעם, מ-20-30 שנה, פרופסור שמתחבר לאיזו תעשייה שעוסקת בתחום, זה היה...
האמת ששם
מובחרים בפקולטה.
כן, אבל האמת ששם באמת יש אספקטים לפה ולשם, כי אתה בעצם מטה את המחקר האקדמי לערוצים שהם בדיוק. מחקר טהור, עכשיו קשה לו להתקדם. בכל אופן, אז אני אומר, לשאוב מתוך ההלכה למערכת המשפט הישראלית, שאני מדבר על הממד הזה, לא על מה ללמוד ומה דבר להשיג, אז אני אדבר עוד רגע. אבל לשאוב משם לשם, אז אני אומר, זה ממה נפשך בעייתי. אם אתה לוקח משהו שהוא הגיוני, אז קח אותו כי הוא הגיוני, לא כי הוא כתוב בשולחן ערוך. ורק בגלל זה אנשים יסכימו הרגע, ואתה נמצא בסביבה שלא מחויבת לשולחן ערוך. ואם זה לא הגיוני, אז למה שהם יסכימו? עכשיו, יותר מזה, כשאתה מדבר על הערך התרבותי של העניין, או על הערך הדתי של העניין. זה הערך הדתי של העניין, בעיניי אין לו ערך בכלל. בגלל שאתה, כשאתה מקיים מצווה, יש לזה ערך, כשאתה עושה את זה בגלל שזה מצווה, לא בגלל שזה משפט עברי, ואתה מתחבר לשורשי אבותיך. זה לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, כשאתה עושה משפט עברי, כשאתה מקיים מצווה, אתה עושה את המצווה כמצווה ועושה. זה שהעברת את זה דרך ספר החוקים, ועכשיו שופט שבכלל לא מאמין ולא מחויב לשום דבר, פוסק ששומר חינם צריך להישבע, מה זה עוזר? כי המצווה בזה, הערך הדתי של העניין הזה לא קיים. מה עם הערך התרבותי? הערך התרבותי מחזיר אותנו למימה נפשך הקודם. כי מתי יהיה לזה ערך תרבותי? איזה ערך תרבותי במקום שבו זה ייחודי למשפט העברי, אחרת לא שאבת באמת מהמשפט העברי. אבל כשזה ייחודי למשפט העברי, אתה לא תשאב. הגיוני. זאת אומרת, אז גם את הערך התרבותי איך תרוויח? לכל היותר אתה מגיע לפסקי הדין שהזכרתי קודם, כן? ואתה לוקח את מה שהגיוני וכותב המון מכתב רש"י ומפה וכאן כתב גם ההוא וכך כתב גם ההוא וזה, ואז יש איזה איזשהו ערך תרבותי כי אתה מתקשר למקורות ההלכה או לא יודע בדיוק מה, אבל בעצם לא הוצאת מהן כלום. אז זה כמו, יש איזה רובינשטיין עכשיו פרש, יש שם... אני תמיד זוכר לו לטובה, לטובה במרכאות, את הפסק דין שהוא כתב על עסקת הגז. אז הוא כתב שם, הוא הביא את יוסף עם הנפט, היה שם ריח של נפט, כשהעלו אותו על הגמלים שם, ארוחת הישמעאלים, יוסף כשהורידו אותו למצרים, אז היה שם ריח של נפט, הוא אמר את הנפט, מצאנו במקורותינו, דבר על גז ועל נפט, ועסקת הגז, איזה כלל, התחיל שם עם יוסף, מה הוא רוצה? היה שם ריח של נפט, ודאגו לאותו צדיק שלא יריח את הריח של נפט, היה שם בשמים, כן, כי הוא מצא נפט, בפרויקט השוט, הוא חיפש נפט והוא מצא את זה אצל יוסף.
קודם כל מצא נפט, זה לבן גדול.
יש לו חוש הומור נדיר.
לא, יש לו חוש הומור בסדר, אבל מה זה קשור לעניין הזה? זה כל כך מופרך, מה זה קשור?
כל סדרות הספרים
שמתעסקים
בנושא המשפט העברי,
דוקטור רקובר,
זה ספרים שלמים על... המשפט העברי, דיני שואב ודיני פה
משם,
ודיני... אתם בעצם גם לעולם הישיבות ולא לפרקטיקה.
לא, לא, זה לפרקטיקה ולא לעולם הישיבות.
אז איך?
כי מי שעשה את זה היה משפטן, ולא למדן ישיבתי. אני דיברתי איתו פעם על זה. הייתי קצת צעיר וחוצפן, אז אמרתי, תגיד, למה ספרים שלכם ברמה כל כך נמוכה? למה אתם לא כותבים ספרים ברמה טובה? שאלתי אותו, הייתי קצת באמת טמבל. אבל, לא, יש שם סדרנות, יש שם סד, לא, מתעמקים הם לא, לדעתי, אבל יש שם סדרנות מרשימה. לא, סדרנות זה גם אומנות, זאת אומרת, צריך לדעת, לחלק. הבעיה שהם לא מתחילים את הנושא מיסודותיו. זה לא בנוי בצורה נכונה או בצורה מלאה ברמה התיאורטית. כי בדיוק זה חלק מהבעיה שהפילה לי את האסימון, כי גם הזמין אותי פעם, דיברנו על זה ששם פגשתי את הצורת חשיבה הזאת של אנשי המשפט העברי. שמבחינתם אין הבדל, זאת אומרת, כל מה שכתוב בכתב רשי זה משפט העברי. עכשיו, חצי מהספרים האלה זה לא קשור למשפט עברי בכלל, זה השכל הישר של הרשב"א. כשאתה מביא את גדרי צער בעלי חיים בבגץ פיתום האווזים, כן, יש מאמר של ויגודה על זה, מהראש התחום של המשפט העברי בצד המשפטים. אז יש, הוא כותב את על בגץ פיתום האווזים, אז מה הוא מביא? הוא מביא את החתם סופר ואת הזה, מה מותר ומה אסור. עכשיו, מאיפה החתם סופר הוציא את זה? אתה מהשכל הישר, הוא אומר, זה הגיוני, לגרום צער כזה, זה מידתי. לגרום צער כזה, זה לא מידתי, זה לגרום דברים כאלה. זה לא יצא בדילוגי אותיות מפסוקים.
לא, אבל זה הכל יוצא מתוך ההנחה שברגע שהחתם סופר,
כן, אז זה משפטי
בריא.
אבל זה גם כן עבוד, רב, זה לא לגמרי אבסורד, כי... כי מה לעשות, החתם סופר הושפע מאיזה עולם...
היה לו שכל התורה.
בדיוק. לא, אבל היה לו שכל התורה לא במובן של... במובן האמיתי. כשהבן אדם חושב...
אם אתה אומר לי את זה בשיח שגיח בישיבת...
לא, הרב, זה כמו...
ביז'נית, אני מבין.
הרב, זה כמו...
אבל כשאתה אומר לי את זה בדוקטור למשפט עברי...
זה לא לגמרי, נכון. אני יכול לקרוא מאמר של הרב בלי שיהיה כותרת ואני אגיד לך שאתה כתבת. אתה יודע, יש אנשים מושפעים... לא, גם להדליק נרות חנוכה לא בטוח שהקדוש ברוך הוא התכוון.
לא, כן, הוא התכוון, הוא כתב לא תסור.
הוא כתב לא תסור, אבל...
אבל החתם סופר אין לו תסור.
למה? לא, אין לו תסור. אני רק אומר, כשהחתם סופר, כשמישהו לומד בישיבה ולומד מספרים שיש להם שיטה מסוימת, הדרך חשיבה שלו מושפעת מזה, איך שהוא מבין, הוא יונק ממקור מסוים, ולכן איך שהוא כותב, אז החתם סופר הוא הכי קרוב למה שלחו לעניין האלוקי, לחו מהעניין האלוקי.
באותו עניין, אני רוצה לשאול אותך, לשיטתך, אתה, יש לך ספרים לבנים שיושבים כאן בבית, למשל, לוגר דאונטית, שנראה לנו פה עכשיו בסדרה של שיעורים, ושם אתה טוען, כולל גם במידות העניוניות, שיש בהלכה לוגיקה שאפשר לשאוב ממנה וליישם אותה בעולם הזה. זה לא...
השפעה.
לקרוא שאנחנו שואבים מתוך ההלכה.
ברור, אבל אני אומר, מה זאת אומרת שואבים מתוך ההלכה? אם אתה תמצא בהלכה פתרון הגיוני, וזה יכול לקרות, שמערכת המשפטית לא חשבה עליו לבד, אז תביא את זה, בסדר גמור. אבל לא, לא בגלל שכאן אתה מיישם את המשפט העברי, אלא כי זה נותן פתרון הגיוני סביר לבעיה המשפטית שלך. אבל גם שם, כשאני שואב איזושהי תובנה לוגית מתוך הגמרא, ואני מנסה לשכנע אנשים שזה יכול להועיל להם בתחומים אחרים, זה לא בגלל שאני רוצה ללמד אותם תורה. וכשאני אומר, הנה, יש לי מקור טוב, ויש לך פתרון לוגי מעניין לבעיה
לא
שלך,
זה לא כמו אני רוצה, אבל בפועל מה שקורה, אתה שואב מתוך...
לא,
אתה
לא אמרתי
משהו ומיישם אותו.
ברור, אני לא אמרתי אמרתי שלא. אמרתי, אם אתה מוצא פתרון הגיוני, אין בעיה, אז תמצא אותו. ואכפת לי, מצידי שיהיה מהאופנישדות. העיקר שיהיה פתרון הגיוני. אם אתה מוצא את הפתרון הגיוני בגמרא או באופנישדות או באיפה שלא יהיה, תביא אותו. גם בחוק הישראלי, זה בסדר גמור.
למה בחוק הישראלי יש שופטי בית המשפט העליון, מביאים, אין זה, יש לקונה, זה, מביאים מהמשפט האנגלי.
נכון.
אז הם אומרים שהם מביאים מהאנגלי, אז אפשר להגיד שזה לא. אבל זה כזה הגיוני.
לא, אבל המשפט האנגלי הוא באמת אוסף הדברים האלה. אבל ההלכה, זה מה שאני אומר, בהלכה יש שני אספקטים. יש את האספקט הטהור, ההלכה עצמה, ויש את כל מה שנוסף לו, שאנשים חשבו. עכשיו, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר, זה מופיע בשולחן ערוך, או ברשב"א, או בחתם סופר, וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר, זה בסך הכל צורת חשיבה, זה הכל. אז אם אתה משכנע אותי שזה סביר, אז אין בעיה, אני אאמץ את זה. אבל לא בגלל שזה כתוב ברשב"א. אלא אני אמת את זה כי זה הפתרון הנכון, לבעיה שאיתה אני מתמודד. זה במקרה, גם מתאים לכללים של ההלכה, נכון? אז מה? זה במקרה, אבל זה לא הנקודה. זה בדיוק כמו המשפט האנגלי. כמו שאני שואב במשפט האנגלי, אני מוכן גם לשאוב פה, למה לא? ההלכה לא יותר גרועה מהמשפט האנגלי. זה בסדר גמור. אגב, גם המשפט האנגלי בדרך כלל כשמצטטים, מצטטים אחרי שרוצים מטרה מסוימת. אז אתה רוצה להכריח שהצרור ניירות הערך הזה צריך להגיע לבנק ולא לאנדלס, ועכשיו אתה מביא מהמשפט האנגלי, והמשפט האמריקאי והגרמני, בדיוק מה שדרורי עושה להלכה. זה בדיוק אותו דבר. למה? כי באמת במקום שבו אתה שואב כרצונך, אז ברור שאתה תשאב רק את מה שאתה חושב שהוא באמת נכון והגיוני מבחינתך למקרה. אבל אז מה המשמעות של זה? לכל יותר, יש איזושהי השפעה אולי לזה שציטטתי משם. זה נותן איזשהו קשר, בסדר. מוכן לקבל בשוליים, אבל על זה לנהל איזה מלחמות תרבותיות ומשפט עברי וכנסת ולא תמוד אדם רעך, שזה אני כבר לא מספיק להגיע, אני רואה. זה נשמע לי מוזר.
מה אם אתה רוצה של שכל של תורה?
אני לא יודע מה זה שכל של תורה. ברור שיש השפעה. כשבן אדם לומד תורה, זה קצת מגבש את צורת החשיבה שלו, זה ברור, כמו שיש שכל של משפט גרמני, ושכל של, נכון? ברור שזה איכשהו...
אני יכול לדעת מה המחוקק היה אומר בכזה מקרה.
מה?
אני יכול לדעת מה המחוקק היה אומר בכזה מקרה.
לא, אבל אין לי בעיה, אבל עכשיו אני אומר, זה הסדר טוב למשפט הישראלי? אם כן, אין בעיה, אתה...
אבל המשפט הישראלי הוא לא הנושא הרב.
אלא בגלל שאתה...
אמר על מה לעשות בפיתימו, אז אם כנראה שאב את זה מי... אז ההבנה היא שהוא שאב את זה...
אבל אתה מבין שכשלוקחים את זה מהחתם סופר, לא לוקחים את זה בגלל שהחתם סופר אמר. קודם כל מחליטים מה אני רוצה, ואז אני מביא את החתם סופר שגם הוא אמר ככה.
לא, אבל זה נכון גם בהלכה, אבל זה נכון גם בעניין דתי לגמרי. אתה חושב את מה שאתה חושב, ואתה סדר את ה...
לא, לא, לא מסכים. לא מסכים.
אבל אם זה לא היה ככה, אם באמת אני נושא את החתם סופר כי זה מה שהוא אמר, לא כי זה מה שחשבתי שזה...
אז אני אומר, פה אם... תלוי, אם החתם סופר יש לו סמכות, אתה מדבר עכשיו נגיד מדינת הלכה, לא?
לא, לא, לא.
אוקיי, אז לא לשאוב מהמשפט, סתם, מה יקרה פה? וכאן זה תלוי, זה יעלה להצבעה בסנהדרין, בסנהדרין יצטרכו להחליט אם החתם סופר צודק או לא צודק. אם השכל שלהם יגיד כמו החתם סופר, אז הם יאמצו את זה, ואם לא, אז לא. אבל זה שהחתם סופר אמר את זה, זה כשלעצמו לא קובע שזה נכון, תורנית.
כשהחתם סופר כותב את מה שהוא כותב, הוא לא מסתמך גם על גמרא ועל משנה ועל...
מה זה מסתמך? איזה גמרות יש? אתה מביא פסוקים, אתה מביא איזה גמרא בסיסית על צער בעלי חיים. אין הגדרות באמת... הוא יכול להסתמך על ראשונים שבעצמם המציאו את זה. הזכרתי פעם, חתם סופר עצמו, הזכרתי, שמעתי בשמו, לא קראתי זה כתוב, אני לא יודע אם זה כתוב. ככה הסיפור, שבא אליו מישהו לגבי קדימה בקדיש, בבית הכנסת. מי צריך? ההוא בשבעה, ורק אחד אומר קדיש, כן, כמו יצר היקס. אז השאלה מי קודם? ההוא של השבעה, ההוא של השלושים, ההוא של אבא שלו, וההוא... בשלושים על אבא שלו, והוא בשבעה על, לא יודע מה, על מישהו אחר, לא אבא, פחות חבור. אוקיי? אז מי קודם? אז הוא אומר, הוא קודם. לא, אני לא זוכר פה. רגע, אבל המגן אברהם הרי אומר הפוך. מאבטח ראש המגן אברהם הוציא את זה, הוא החליט שהוא קודם, אז אני מחליט שהוא קודם. זה בדיוק, יש לנו איזה נטייה לחשוב שאם זה כתוב מגן אברהם, אז ירד מסיני. המגן אברהם כותב את מה שגם אני יכולתי לכתוב. עכשיו עוד פעם, יכול להיות שיש לו שכל של תורה יותר ממנה, הכל טוב, אבל המנגנון הוא אותו מנגנון, זאת אומרת, אז גם אני יש לי שכל של תורה, גם אני אכתוב את התורה, גם אני אכתוב את זה, עכשיו גם דברי תורה, הכל בסדר. אז דרורי יכול עכשיו לכתוב את פסק הדין בעצמו, בלי להביא כל מיני ציטוטים והכל. הוא עצמו יהודי שלומד תורה, זה משפיע עליו, וזה הכל, אז זה עצמו יהיה משפט העברי, לא צריך שזה להביא את הרשב"א. זאת אומרת, הנה, יש את דרורי. תמיד אומרים לי, זה כתוב. בסדר, אני אכתוב לכם, אז גם זה יהיה כתוב. מה זה? מה אכפת לי מה שכתוב? כתוב. יש לנו איזשהו יחס של קדושה למילה הכתובה, שזה קצת...
זה לא למילה הכתובה, לזה מי שכתב אותה.
על הרדת סופר.
מה?
זה גם הרב קיין את זה בפומוס הגיון.
כן.
שהביאו על המשות של הרדת סופר.
הרב, זה לא בגלל שזה כתוב, זה בגלל מי שאמר את זה.
אוקיי.
אתה יודע, אתה נותן קרדיט למישהו ש...
הם מצטטים בלי קשר לקרדיט.
אני מתאר לעצמי, אבל אני לא מכיר אותם, אני מכיר, אבל כאילו...
שוט פעת השדה ושאלת השואל בשוט צנצנת המן, או לא יודע, אתה לא יודע אפילו מי זה. אבל אתה כותב את זה כי זה מתאים לך למה שאתה רוצה, זה הכל.
אוקיי, אז למה ניתנו לנו התורה?
זה ההערה שאני עוד רוצה בכל זאת להספיק.
או אם זה מתוך ההערה זה לא...
אז קודם כל, ברור שבמערכת תורנית מלאה, לא המערכת שאנחנו, הפתולוגיה שאנחנו נמצאים בתוכה היום, מערכת תורנית מלאה, יש, העובדות המשפטיות כן לשחקו. את השבת עבדה לא תראה כמו החוק הישראלי. ושאחרי ייאוש, באופן עקרוני, לא צריך להשיב עבדה. מוסרית נצטרך להשיב עבדה, אבל אם יש מישהו עני, והמאבד הוא עשיר גדול, אז אנחנו כן נרשה לו להשאיר את זה אצלו. כי הוא לא חייב בלפני משורת הדין להשיב עבדה אחרי ייאוש. אוקיי? ברור שיש, אנחנו צריכים גם, א', אנחנו צריכים גם לקיים את האלמנטים הדתיים, לא רק את האלמנטים המשפטיים. כשהדברים האלה נכתבו, אז הם נכתבו למערכת שמחויבת לעולם הדתי. מחויבת לעולם הדתי, כמובן, יהיה בה גם אלמנטים שהם לא יימצאו. אמרתי שזה ייראה כמו ספר החוקים, לא לגמרי. זה ייראה דומה מאוד בהרבה אספקטים. אבל גם לא, יהיו דברים שלא. זה א', ב', גם כשאני למשל בדיני שומרים, אז בדיני שומרים אפשר הרי להתנות על דיני שומרים. אין מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, זה משנה במציאה. אז מה, אז שמה נכתבו דיני שומרים? זה דיברתי פעם, כשדיברנו על חושן משפט. אז למה נכתבו דיני שומרים? בעצם אנחנו יכולים הרי זה סתם...
זה הדיפולט.
ברירת נכדה, זה הדיפולט, כאילו, רק כתבו דיפולט. אז למה לגויים לא כתבו דיפולט?
כי שיסתדרו איך שבא להם.
גם אנחנו נסתדר, גם אנחנו נסתדרים איך שבא לנו.
לא, אבל אם יש לך דיפולט, אם לא יתננו, אז זה ככה יהיה.
אבל למה, ומה הגויים, מה יהיה אצל הגויים?
שיעשו מה, כי לא, את המערכת שהם יתנו לעצמם.
סדר חברתי, סדר...
זה לא סדר חברתי, זה סדר דתי.
או, אתה כבר אמרת פה משהו אחר, הדיפולט.
הדיפולט הדתי, אוקיי.
הדיפולט דתי, זה כבר משהו אחר, כי דיפולט משפטי זה גם לגויים. הרי גם אצל הגויים אתה צריך לסדר את העניין, מה קורה כשאני הפקדתי אצלו, הוא שומר חינם ולא יתננו שום דבר. צריך לדעת מה לעשות. זה לא מעניין את התורה. למה לא? כיוון שהדיפולט שכתוב גם אצלנו זה דיפולט דתי. זה לא שזה יותר צודק. ולכן שוב פעם
יותר צודק.
צודק מוסרית, אני אומר. זה לכן גם לא נכון לשאוב את זה למערכת המשפט הישראלית, אם אני קופץ רגע עוד פעם לשאלה הזאת. כי זה קביעה דתית, זה לא קביעה משפטית. הרמה המשפטית תקבעו ביניכם, יש חופש התקשרות, תעשו איזה חוזה שאתם רוצים ביניכם. לא עשיתם, אז עושים ככה. זה שעושים ככה, יש זה משמעות. כשלומדים את זה, לומדים תורה. כי זאת האמת הדתית. ששומר חינם חייב בפשיעה ופטור בגניבה ועבדה, והוא צריך להישבע שבועת השומרים, הכל נכון. זאת האמת העובדתית, המשפטית, ההלכתית. אבל זה לא ההסדרה המשפטית האופטימלית. לא בהכרח. הסדרה המשפטית האופטימלית. לכן, אחת הדוגמאות שבאתי במאמר, זה מה יקרה? נגיד דיני שומרים. הדבר הכי תמים בעולם. בוא נאמץ את זה לתוך החוק הישראלי. לא טעון בעניינים דתיים, לא שם. הכל בסדר. פשוט הדיני שומרים. אף אחד לא מעלה בדעתו לעשות את זה. למה לא? זה נהדר, לא? לא, זה לא נהדר. למה זה לא נהדר? כי בדיני שומרים יש שבועה, למשל. נכון? עכשיו, שבועה היא חלק מהעניין. אתה לא יכול לפתור את הבן אדם מגניבה ועבדה בלי שאתה משביע אותו שהוא לא שלח ביד. כי אחרת, לך תדע אם זה באמת נגנב ממנו, אולי הוא שלח ביד. אז עסקת חבילה, אתה לא יכול. אז מה תעשה? אתה תשאב מהמשפט העברי, אבל בלי שבועה. בלי שבועה, אז כל הבניין נפל. זה הטענה של ברק, אולי הזכרתי, זה הטענה של ברק, שהוא אומר שאתה לוקח מערכת שהיא זרה, ואתה מטמיע אותה בתוך מערכת אחרת, אתה יוצר חריקות, אתה יוצר דברים שהם לא מסתדרים. לפעמים אתה לא שם לב איפה זה יוצא, זה פתאום יצא לך מפה, יצא לך משם שאתה שם לב. לכן הוא התנגד לשילוב של הדברים האלה, כי זה... דווקא בגלל שיש איזשהו היגיון מאחורי המשפט העברי, אבל הוא אחר. הוא לא ההיגיון הזה, אז לכן השילובים האלה הם שילובים מאוד בעייתיים. כך שבסופו של דבר, כשאתה לומד את דיני שומרים בבית המדרש, אתה לא לומד את מה שיקרה. אתה לא לומד את מה שיקרה בפועל בבית הדין, גם בית הדין הרבני וגם בית הדין שדן בדין תורה, לא זה מה שיקרה ברוב המקרים. אבל עדיין אתה לומד את דבר השם. כי הדיפולט הדתי הזה אומר משהו, אני לא טוען שזה סתם וזהו. אלא זה באמת, התורה אומרת, זאת האמת הדתית. כשאתה יפקד את הפיקדון אצל מישהו בשמירת חינם, אז הוא חייב בפשיעה ופצוע בגניבה ועבדה, זאת האמת לאמיתה. אבל בו בזמן, אם שני הצדדים מתנים ביניהם, אין שום בעיה שיתנו מה שהם רוצים, זה בסדר גמור. אבל הדיפולט הזה הוא לא דיפולט סתמי, סתם כדי שפשוט יהיה איזשהו הסדר, אם לא יתננו, כמו שיש כאלה שרוצים לומר, כמו הרב אברמסקי, הוא רצה לטעון את זה, או דיפולט פסיכולוגי, שלזה התכוון בעצם זה הרב אברמסקי, אמר, זה דיפולט פסיכולוגי, שלזה אנחנו מתכוונים. אם לא יתננו אחרת, אז ירדה תורה לסוף דעתם של אנשים, שבעצם הם מתכוונים לזה. אני לא רואה סיבה להניח את ההנחה הזאת, ואני גם לא בטוח שזה ההסדר המשפטי הכי נכון, אבל זה ההסדר הדתי הכי נכון. ולכן ללמוד את זה זה לא חסר ערך. בבית, שאלו קודם, אתה שאלת אם אני אציק, בבית המדרש מפלפלים שם בתיאוריה ועזרה, כן. שבבית המדרש אתה מדנים בכל מיני דברים שהם במקום אחר לא יישומיים ולא כלום, נכון? אנחנו מדנים במה האמת ההלכתית, מה האמת ההלכתית, מה הקדוש ברוך הוא אומר שזאת האמת. השאלה מה ליישם זאת שאלה אחרת.
זה מראש האמת ההלכתית נכנע לנו כדבר לא פרקטי.
אני אומר, לא פרקטי חלקית. חלקית, צריך להבין שזה לא אוטומטית פרקטי. זאת אומרת, כל פעם צריך לבדוק, שיש משפט המלך ביחד עם המשפט הרגיל, המשפט הרגיל לא נעלם, אבל בכל מקום שצריך מבחינה משפטית התערבות, המלך יתערב. נכון, יהיה מי שיחסה את הפערים האלה, או יסגור את הפרצות האלה. זה לא אומר שזה לחלוטין לא פרקטי, אבל זה אומר שהקריטריון של הפרקטיות הוא לא כל כך חשוב. אני לומד בבית המדרש, וזה הכל, אני רוצה לדעת מהי האמת של הקדוש ברוך הוא, ובמובן הזה זה כן דבר אמיתי. רק אני אומר שצריך להבין שהדבר הזה זה לא אוטומטית מה שבאמת צריך ליישם. זה לא אומר שזה חסר ערך ללמוד את זה, להפך, אני חושב שזה ערך גדול ללמוד את זה, אבל זה לא אומר שזה הדבר שאותו בהכרח צריך ליישם.
לא,
אולי
בגלל זה זה נקרא
כאילו לתורת
חשש, אולי כזה לא, אתה לא צריך ליישם,
רק כן, לא, אני אומר, צריך לקחת את זה רחוק מדי, עקרונית צריך ליישם את זה, אבל אני אומר, צריך לדעת שזה לא אוטומטית מיישם, יש מחובים לא הגיעים, אין בעיה, בשביל אנחנו נתקן תקנות ונוסיף זה, ומשפט המלך, אנחנו נשאיר חברה מתפקדת, אנחנו לא יכולים להשאיר חברה לא מתפקדת. עד כמה שהחברה מתפקדת, ברור שיש עניין גם להגיע למטרות הדתיות, לא רק למטרות המשפטיות. אבל לא להגיע לאבסורדים ולא להגיע לדברים שהם... עכשיו, ברובד המשפטי בדרך כלל זה יקרה מעט. ברובד ההלכתי יותר, ברובד המשפטי של ההלכה זה יקרה מעט, כי בדרך כלל משפט צריך לסדר את החברה. ואם הוא לא מסדר את החברה, אז אנחנו נתערב. זאת אומרת, לא יהיו מצבים שבהם בגלל העניין הדתי אנחנו נשאיר את החברה להתפרק, אבל העניין הדתי אומר לנו שאנחנו נפתור את השומר חינם מגניבה ועבדה. לכן דווקא בעולם המשפטי אני חושב שזה יהיה נדיר יחסית. היישום בפועל של הערכים הדתיים. כי שם בסוף אנחנו צריכים לסדר את הרובד המשפטי. אוקיי? טוב.